צופים בירוק, פרק 309, אנחנו מסכמים את עונת 21-22, ואתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסקטים. תעשו סאבסקרייב ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. אנחנו זמינים גם ביוטיוב ואפשר לעקוב אחרינו גם באינסטגרם, גם אחרי ירוק 1913 וגם אחרי כל אחד מהמשתתפים באופן פרטי. איתנו הערב אופק לא ספורט 5, מה שלומך?
אהלן אהלן, ערב טוב, שלומי מצוין, מה שלומכם?
כמה אליפויות עוד יצטרכו בשביל שתהיה אופק כן ספורט 5?
וואי וואי, איך אתה אוהב להתקיל אותי בסיטואציות האלה.
אולי כשנגיע לחמש ברצף, מסכימים?
אני צריך להפסיק לעבוד עם ילדים בכל מיני מסגרות, זה הסיפור.
אין בעיה.
אפשר לחשוב שמישהו שרצה להכיר אותי לא הכיר אותי.
מתן גילור גם איתנו כמובן הערב, מה העניין עם מתן?
טוב, תודה, רק נציין בפני המאזינים שזה לא פרק צופה פני עתיד, אנחנו לא מדברים פה עכשיו על הסגל ואיזה שינויים צריכים לעשות, וזה לא פרק חלון העברות, יהיה פרק חלון העברות, יהיה דיבורים על מטרות, לא כרגע, כרגע אנחנו מתרפקים על העבר, מסכמים את העונה שעברה.
כן, יש לנו כבר כמה ימים של פגרה מאחורינו, וכמובן שאנחנו מחכים כבר לעונה הבאה, אבל תן לנו עוד קצת ליהנות מזה ש... זכינו באליפות, באלוף האלופים ובגביע הטוטו, ובאמת זה יותר עניין של תחושות והרגשות וזיכרונות ומה יישאר איתנו בעצם מהעונה הזאת, וככה קצת להיזכר בדברים שהיו לאורך השנה. אז מתן, אתה רוצה אולי להתחיל? המשחקים הראשונים היו אלוף האלופים וההדחה מול קיירת אלמטי.
טוב, אז ההדחה מול קיירת... אותי מאוד הכזבה, לא כי היו לי איזה שהם חלומות לליגת אלופות. לא חשבתי שמכבי תגיע לליגת אלופות, תעבור 4 סיבובים כלא מדורגת, גם לא, קבוצה לא מספיק איכותית, עם כל מה שדיברנו, פגרה קצרה והכל. אבל כן, קיוויתי מאוד שנצליח לעבור סיבוב אחד, ותהיה לנו את אפשרות הנשירה הכפולה. ואז מה שזה כמעט יבטיח לנו שלב בתים. וזה מה שעשיתי, מאוד רציתי שלב בתים, ולכן אותה הדחה מאוד הכזבה אותי. חשבתי שבבית לא נפלנו, היינו סך הכל די טובים, למרות שהם הגיעו בשיא הליגה שלהם, אבל אתה יודע, ובחוץ באמת היה משחק אולי הכי חלש, כנראה הכי חלש שלנו העונה, שבאמת היריבה פשוט עלתה עלינו משמעותית, בצדק גמור, ניצחה אותנו, זהו, והיה לא פשוט, אני חושב, מנטלית להרים את הראש ולדעת שאתה הולך עכשיו לשלושה סיבובי מוקדמות, מול אלופות, ויאללה, ולכת להביא את השלב בתים הזה.
מתן, אני חושב שהתחושה הזאת שאתה מתאר מהמשחק השני, היא התחילה בגול שקיבלנו במשחק הראשון, למיטיבי לכת, קיבלנו גול בקרן אחרי שהובלנו 1-0, וכשקבוצה היא בחיסרון, בכושר הגופני, בפיזיולוגיה, במדדים, בחדות, בדיוק, אז לפחות שתנצח את המשחק הראשון, כדי להעביר את הלחץ ליריבה שלה במשחק בית. והגול שקיבלנו בקרן, הביא את קיירת למשחק השני בהמון ביטחון, קיירת עלו ממש ממש בטירוף במשחק השני. אז לדעתי, ההדחה התחילה ב-1-1 הזה, ו... אני מניח שלאורך הפרק, כשנדבר על העונה האחרונה, נדבר לא מעט על הסיפור הפיזיולוגי ועל הכושר הגופני ועל האתלטיקה, כי לפחות בעולם שממנו אני בא, זה מאוד 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 חשוב. אז במשחקים נגד קיירת זה היה מאוד מאוד בולט. איזה קבוצה משחקת משחקים ראשונים העונה, איזה קבוצה במחזור 19-20, איזה קבוצה סיימה עכשיו מחנה אימון מקוצר, שכנראה היה אינטנסיבי, כי לא ידעו איך להיערך לעונה כפולה כזאת, ואיזה קבוצה כבר שטה בליגה, תדמיון את מכבי חיפה במחזור ה-19 של הליגה.
כן, לגמרי ככה.
כן, רק באלמטי ראינו שני דברים, שזה ניצנים של דברים שאחרי זה ראינו יותר, אולי ניגע בהם גם בהמשך, זה גולדברג כבלם, פתח אז בלם שמאל ב-5, לא משנה, וחזיזה כמגן שמאלי. זה דברים שאחרי זה ראינו כמובן מבנים אחרים, צורות אחרות, אבל סתם שם זה היו הניצנים של הסיפור הזה, ואלוף האלופים היה, כי כבר ציינת גם את זה, אז א', זה מאוד מאוד תחזב שם הנושא של המחירים, הם היו מאוד גבוהים, אני בצעד סוג של מחאתי לא הבאתי את הילדים למשחק, גם לא היה אצטדיון מלא לגמרי, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, משחק על תואר, זניח ככל שיהיה, אתה מצפה שזה המשחק יהיה מול אצטדיון מלא, והמחירים היו לא תואמים את הפרופיל המשחק, אבל שיחקנו טוב, ממש היינו, כאילו התעלנו על מכבי תל אביב בצורה משמעותית, וזאת הייתה הרגשה, ואז דיברתי על זה גם אחרי האליפות הקודמת, שאת הגורילה הורדנו מהגב. יש עוד כמה קופים, עדיין אגב יש כמה קופים, אבל הרבה יותר קל לך להתמודד איתם כשאין לך את הגורילה הזאת של 10 שנים בלי אליפות, ודעתי אלוף אלופים זה היה התחלה של הסיפור.
כן. טוב, אני חושב שאת הדבר המרכזי בעצם מהמשחק מול קיירת לא ציינתם, וזה הפציעה של נטה בדקה 14, זה משהו שהיה בהחלט איזושהי אבן דרך שהשפיעה דרמטית על העונה. אני מזכיר לכם שבשלבים האלה עוד לא היה חוזה סגור לאבו פני, לדעתי זה הסגירה עם אבו פני הייתה ערב המשחק הראשון מול חדרה, הוא נכנס שם לדעתי כמחליף אחרי שבלילה סגרו איתו את ה...
לא, לא, הוא ישב, הוא לא היה בסגל בחדרה. הוא לא היה בסגל.
ביום של משחק הבית מול פיינורד, הייתה את כל הסאגה עם החלפת הסוכן, הוא חתם, וסליחה שאני חוזר אחורה רגע, הפציעה של נטה התווספה לפציעה של אופרי, שהגיע פצוע, כל תחילת העונה אורי דן, שבטח נדבר עליו עוד מעט, כי הלכתי טיפה לבדוק מתי הוא שיחק, יש פה איזה תעלומה עם אורי דן, אבל הפציעה של נטה הצטרפה לפציעה של אופרי, שהם שני שחקני נבחרת שלא נחו בקיץ, יחד עם החוזה של אבו פני שתיארת, ועם זה שסן היה מאוד שחוק, הגענו למצב שבעצם שחקני הנבחרת, הישראלים, לא יודע אם להגיד איזה מובילים, אבל השחקנים, סליחה, הישראלים מהחלק האחורי ומרכז המגרש שלנו פשוט לא משחקים. זה מה שקרה בתחילת העונה דה פקטו. שחקנים המובילים שלנו, אלה שהיו שחקני הרכב בעונת האליפות, אלה שגם היו טובים בעונה קודם אצל מרקו או פני בחדרה, פשוט לא משחקים.
כן, זה היה בהחלט דבר מאוד משמעותי, וכן, אני מאוד מתחבר לזה שחלק ממה שהיה מרכזי אולי בנושא של אלוף האלופים, היה עניין הקהל והכרטיסים, זאת בעצם הייתה מערכה ראשונה בסגה הזאת של יחסי מועדון אוהדים, והפעם הראשונה אולי שהאוהדים של מכבי גם הראו את העובדה שיש להם כוח והם לא יעססו להשתמש בו, ומאוד מעניין גם כמובן מה יהיה עם זה בעונה הקרובה, אבל על זה עוד נדבר אולי בפרק אחר שהנושא הזה יהיה יותר מרכזי בו. צריך לציין שהמשחק אלוף אלופים היה אחרי שכבר הודחנו מול קיירת, ואחרי ניצחון הבית על, אחרי ניצחון החוץ, סליחה, בטביליסי, ואז בעצם מכבי כן הצליחה לחבר כמה ניצחונות, יחד עם הניצחון גם על טור שוון, בבית 7-2, אחר כך היה משחק לפרוטוקול כמובן בחוץ. עוד דברים מהשלבים האלה הראשוניים של העונה, מתן?
אני חוטף למתן, ואני אומר שנגד מכבי תל אביב בלטה העליונות הפיזיולוגית שלנו, דיברנו על זה מקודם, אחרי שנים שמכבי תל אביב קוטשת אותנו באמצע, אחרי שנים שאנחנו בתחושה שאולי הפעם נהיה פיזיים כמוהם, אולי הפעם נהיה אתלטים כמוהם, אולי הפעם נצליח לשתות בכדור במשחק, הגול של פני היה סמל של זה, אתם זוכרים? הוא עבר שחקן ברחבה ועוד שחקן ובעת פנימה, בעליונות פיזיולוגית שהייתה אופיינית למכבי תל אביב עלינו לאורך שנים. ונקודה נוספת שרציתי להעלות בהקשר של הבתים האלה, של שלבי מוקדמות הקונפרנס, זה שגם ראינו את דין דוד חלוץ, בעצם דין דוד הגיע כחלוץ שלישי, אני מזכיר לכם שהיה דוניו ובן סער, ודין דוד התחיל לשחק שם לאט לאט כחלוץ, והנקודה האחרונה היא באמת אורי דהן, הלכתי והסתכלתי בשביל דיון עם חברים, ואני משתף את זה גם פה, זה בדיקה ידנית שלי מאתר הרשמי של מכבי, לא להסתמך על זה, 100% אפשר לוודא אותי, אורי דהן פתח בהרכב בטיביליסי בבית, בתור שבן בבית ובחוץ, בבקו בבית ובחוץ, באפול תל אביב, במכבי תל אביב, בבאר שבע, בסכנין בבית, ניצחון ליגה ראשון שלנו, ובאוניון ברלין, בחוץ. איך יכול להיות ששחקן שמשחק כל כך הרבה בשלבים האלה, נעלם לחלוטין? זו איזושהי תעלומה שכנראה לא קשורה רק להיבטים המקצועיים, כי עובדה שהוא שיחק.
ברדיו חיפה רמזו על זה, הם דיברו על מצב בריאותי ששיבש לו את העונה.
כן, האמת שהוא גם לא היה בסגל הרבה מאוד פעמים, ממש לא היה בסגל.
אתם מבינים למה אני אומר שמשהו פה לא מסתדר בכמות המשחקים שתיארתי עכשיו שהוא פתח בהרכב? זה לזרוק בעלם צעיר שהמעמד הכי מרגש שהיה לו זה מכבי חיפה קריית שמונה בפלייאוף כשהמנגה שם את הגול, לזרוק אותו לאוניון ברלין למשחק חוץ, ואז שהוא יפסיק שחק. כל המשחקים שאמרתי לכם עכשיו זה עד ה-30 בספטמבר, מה זה? זה החודשיים הראשונים של השנה.
אם מסתכלים על זה טיפה יותר מלמעלה, אז אני חושב שאולי יש פה למכבי איזושהי מדליה קטנה על זה שבדיוטה היה עבה והנושא הזה גם לא דובר יותר מדי וגם לא יצא על זה מידע. מכבי כנראה באופן מכוון לא רצתה שידעו מה קורה שם, אז מהבחינה הזאת זאת דיסקרטיות שהיא די מבורכת אני חושב.
כן, אני אזכיר שדען, קשה כבר שזוכים, הוא לא ראינו אותו הרבה זמן, החיבור שלו עם טוב מאוד עם דין דוד, כי היכולת שלו לתת כדור ארוך לשטח מעל כל ההגנה, זה מהבלה, אולי, אחד הבלה מי שעושה זה הכי טוב בליגה, אני לא, לא אדרג נכון. עכשיו, אבל זה,
נכון, נכון.
וזה זה נתן לנו כלי משמעותי, צריך גם לזכור.
הוא גם 1.91 מטר, או 1.92 מטר, זאת אומרת, הטכניקה שאתה מתאר עם הכדור הארוך, שמדלג, סליחה, מדלג את הלחץ ואת ההגנה, מתווספת לזה שהוא אתלט, זה לא שחקן בגובה 1.75 מטר, 1.78 מטר, שאחרי זה עולה לך במשחק ראש בעייתי.
כן, צריך גם לזכור שהוא בא, הוא שחקן, הוא יותר צעיר אם אני לא טועה ממחמוד ג'אבר, וכאילו הייתה הרגשה שהוא מקבל פחות מרווח טעות, שהוא בא לתקן שחקן כאילו מוכח שצריך מעכשיו לתת קבלות, ולג'אבר, אגב אני מאוד מבסוט מג'אבר ועוד ניגע בזה, כאילו נתנו הרבה יותר אורך רוח, בסדר, לך מוטלית עוד של דן לא, ובסך הכל עדיין שחקן צעיר שנמצא בפיתוח, אני חושב שמאוד מאוד ריחם עליו השופט, היינו צריכים להישאר לדעתי עם 10 שחקנים, עכשיו זה היה נגד בקו, אז לך תדעו אם אנחנו עושים שם שלב בתים, ואם כבר בבקו הסכינה, אם אנחנו בקטע של המוקדמות, כאילו הקבוצה, בדרך כלל שהקבוצה בדאון מאוד משמעותי, אז אבו פאני מגיע ומרים מנטלית את כל הקבוצה, אם זיכרוני אינו מתני בבקו, זה היה קצת חזיזה מהרגע שנכנס, או יכול להיות שאני לא טועה, ואז הם רק הם התחילו לכבוש, אני לא זה, אבל כן. בוודאות שרי, שרי פשוט שם לקח על עצמו את המשחק, זה לא רק שני השערים, זה, כי הוא לא היה טוב, הוא לא היה טוב באותו משחק עד שהוא כבש, אבל הוא לקח, הוא ביקש את הכדור, הוא רצה, זה מנהיג, כאילו שחקן שמצדיק את הסרט שיש לו על היד.
כן, ונזכיר שם את, את המגן, נדמה לי השמאלי שלהם, לבל, שאחרי המשחק איתו, אנחנו שאלנו את עצמנו למה אנחנו לא מביאים אותו למכבי, אז אולי מכבי מחפשת עכשיו מגינים, אז יחשבו גם עליו.
רק לסגירת הפינה, גם אורי דן וגם מחמוד ג'אבר, שניהם ילידי 99, זאת אומרת שהם בני 22, הם יהיו 23, אחד באוקטובר ואחד בדצמבר, שניהם סוף 99.
כן. טוב, אז זה באמת היה המשחק, הצמד משחקים מול בקוע, 3-3 בחוץ ו-4-0 בבית, שסימל אולי שני דברים, א' את זה שמכבי עומדת ביעד של שלב בתים לראשונה אחרי הרבה מאוד שנים, נדמה לי מאז העונה של בנאדו ואוזן, נכון מתן?
כן, אריק בנאדו היה, אריק בנאדו גם היה מאמן היחיד למיטב זיכרוני, שהוא לא ברק בחר ולא זר במכבי תל אביב, שעשה בתים באירופה.
אה, מעניין, לא חשבתי על זה.
בעשור הזה, אולי אני טועה, שוב, זה הכל, אני לא איש מספרים מטורף. כשניסיתי לדבר עם חברים על ברק בחר, ותיארתי 5 אליפויות מתוך העשור האחרון, שרק או הוא, או מכבי תל אביב ומאמן זר.
בעשור האחרון אתה מתכוון.
כן, בעשור האחרון, מאז קריית שמונה.
לא, שלבי בתים היו עוד מאמנים שעשו.
אבוקסיס לא עשה עם באר שבע?
כן, עשה. נכון, בשנה שעברה. בשנה שעברה, כן.
אני חושב שהם ניצחו את פראגה במושבה, אם אני לא טועה, זה עם אבוקסיס, לא?
כן, כן, הם עשו שלב בתים, כולל קבוצה מצרפת נדמה לי.
אני חושב, כן, כן, בוודאות. זה כל מה שזכה.
בוודאות.
אז זהו, בסדר, לא משנה, גם כן, זה בטל בשישים, זה לא, אנחנו רואים שהמסה זה באמת הסיפור הזה.
אז זהו, חשוב לציין אולי שהליגה התחילה ב-29 באוגוסט, באמת בטקו 0 בנתניה נדמה לי מול חדר.
רגע, רציתי לגעת לפני הליגה ברשותך, ממש היה בגביע הטוטו, גם בחצי גמר וגם בגמר, גישה שלדעתי לא לקטנו בה מספיק לא אחרונה, של לעלות עם שחקנים ויותר אפורים, מערכתי יותר שמרני, לסחוב את המשחק ב-0-0 גם, לשלבים כאילו יותר מתקדמים שלו, ואז להכניס את הכוכבים ולהכריע אותו, מה שאני חושב היה משאיר לנו יותר אוויר, זה ברור שזה קל להגיד את זה בדיעבד, ואנחנו לא יודעים מה היה קורה אילו, ואולי היינו מפסידים את המשחקים האלה, שלא עשינו את אותה רוטציה, אבל אני חושב שאתה צריך לעשות את זה יותר.
אתה מדבר על המשחק,
כן, זה הדוגמה המובהקת בחצי
גמר. כן, וגמר, זה נגד הפועל באר שבע, כן. ואני חושב שאפשר להשתמש בזה גם בחלק מהמשחקים בליגה, ובטח זה מה שנצטרך לעשות בעונה הבאה.
כן. לגמרי, או להרחיב מאוד מאוד את הסגל ושכולם יהיו רלוונטיים להרכב וישחקו גם וגם.
כן, לא משנה, כן. שאתה לא שוחק כוונת הכוכבים.
כן, צריך להגיד שהסגל הצטמצם ככל שהעונה התקדמה. זאת אומרת, אם בסוף הרגשנו שאין לנו סגל, או שהסגל שלנו לא מספיק רחב, אחרי שכבר הביאו מגן ימני וישראלי במיליון יורו, אז מה זה אומר על מי שקדם לשחקנים האלה?
כן. זהו, וככה אנחנו בעצם מגיעים למחזור הראשון של הליגה בסוף אוגוסט, 29 באוגוסט. הפועל חדרה מארחת אותנו בנתניה, משחק מאוד מאוד מתסכל, משמים, 0-0, מטריד אפילו, אבל כשמכבי כבר בעצם שיחקה לא מעט משחקים, הפילה לשלב בתים, איך התחילה הליגה מבחינתכם, מבחינת תחושה, ציפיות וזה, חשבת שאנחנו פייבוריטים לאליפות, שזה יהיה יותר קל, יותר קשה?
אני חושב שזהו, זאת אומרת, מה זה אני חושב? זו הייתה העונה הראשונה שבה כאוהד התחלתי יחסית רגוע גם כשלא הלך. זה התבטא גם פה כשהייתי מדבר קצת בפודקאסט, וגם בציוצים בטוויטר, גם בשיחות עם חברים ובוואטסאפים. אני חושב שלמועדון לוקח הרבה זמן לחזור להיות אלוף, אבל אלוף בהוויה, אלוף בהרתעה, אלוף ביכולת להתמודד עם משברים, אלוף במסוגלות לעשות טקו במשחק הראשון, לא להתפרק מזה, לנצח את המשחק השני בקושי ולהישאר אחדים, להפסיד למכבי תל אביב ואז לבאר שבע במשחק של פעם בעשור בבית, ולצאת לרצף של סיבוב מטורף. לוקח זמן למועדון לחזור, מה זה לשחק באירופה? מה זה לנהל שתי מסגרות? מה זה להגדיל את הצוות המקצועי ככה שיוכל להתנהל בתוך הסיפור הזה? זה ביתים שבתחילת העונה ניסיתי כל הזמן לחשוב עליהם. ובכנות אני אגיד, גם ממש שמחתי על הצוות המקצועי, לא כי אני חושב שזה אילויים והכי גדולים אי פעם שיהיו בכדורגל הישראלי, אלא כי אני מסתכל על המציאות ואני אומר, הם פשוט הצוות הכי מנוסה. כן. זה ממש ככה. מכבי תל אביב בשנתיים האחרונות, לא שאיביץ' היה מאמן מנוסה, ממש לא. גם איביץ' נכשל פעמיים באירופה. אבל מאז איביץ' התחילו עם מאמן יווני, דוניס, החליפו אותו בפטריק. סיימו את העונה עם פטריק, נראו כמו מכבי חיפה שעושה בגרבג' קולות, מגיעה ובסוף לא מחליפה את המאמן. פטריק עם כל הבעיות עם השחקנים פוטר, הגיע קרסטייץ', עשה פה מיש 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 עם מלא מלא שחקנים, גם הוא לא סיים. אתם מבינים למה אני מתכוון? הרגשתי שפשוט אנחנו עם הצוות הכי מנוסה.
כן, אני חושב שחלק מהתחושת רגיעה שלך אולי הייתה גם בזכות העובדה שבאר שבע לא הציגו כדורגל טוב, ומכבי תל אביב פשוט הפסידו משחק אחרי משחק. זה בהחלט נתן לנו את הפור הזה, גם לדמם נקודות בעצמנו, וגם ככה קצת עוד לגשש ולחפש מה אנחנו רוצים לעשות עם עצמנו, אם מסתכלים על ההרכבים של מכבי, בלי קשר לפציעות, בתחילת העונה ובשלבים היותר מאוחרים שלה, רואים שמכבי בעצם עשתה הרבה ניסיונות לאורך הדרך.
אני אגיד לכם משהו לגבי הסיפור של הפייבוריט בתחילת העונה, לא חשבתי שאנחנו פייבוריטים בתחילת העונה, ואני אגיד לו שאמרתי כמה פעמים בהסקט, וצר לי, אני עדיין חושב ככה, כאילו עם כל הכילופוריה, התארים וזה, מכבי כמערכת לא מסוגלת היום לייצר מעל 75% לדעתי, בטח לא עם שלב בתים, גם בלי שלב בתים לא רואה אותנו עוברים את ה-80.
75% הצלחה בליגה?
כן.
אוקיי.
ולכן, לצערי, המשפט ההוא של הכל תלוי בנו, שנאמר על ידי שחקן מכבי, יש בו מין האמת. אני חושב שמכבי תל אביב כמערכת, הלוואי שהם יוכיחו לי אחרת עוד עונה, אבל כן מסוגלים בתרחיש מסוים לעשות את זה, ואנחנו כמערכת עוד לא מסוגלים לעשות את זה, ואני מאוד מאוד מקווה שבסופו של דבר המעורבות של אלברמן תצליח להעמיד לעונה הקרובה, אולי זאת שאחריה, גם סגל וגם התנהלות כוללת שתשכנע אותי אחרת. כרגע אני עוד לא משוכנע אחרת, ובטח שבקיץ הקודם לא הייתי משוכנע אחרת, ואנחנו אכן לא העמדנו את אותן אחוזי הצלחה, זה הספיק, זה בסדר, זה טוב, זה אליפות, אני לא מסתכל על אחוז...
כן. אנחנו סיימנו את העונה עם נקודה אחת פחות מהעונה הקודמת.
גם בעונה הקודמת לא צריכו לעשות את זה.
יותר שערי זכות ופחות שערי חובה, כן?
נכון. אין שום בעיה, אני לא כופר בזה שמכבי אלופה ראויה, אבל אגב, בניגוד לעונה שעברה, עונה שעברה אני חושב שמכבי הייתה קבוצה יותר טובה. העונה מכבי הייתה קבוצה יותר טובה.
אני מסכים איתך, ולכן אפשר לקפל את הפודקאסט.
רגע, אבל מה אתה אומר, מתן? ש-75% כרף עליון, זה אומר בעצם שאנחנו תלויים בזה שקבוצה אחרת לא תעשה עונה מטורפת?
75% זה ממוצע לאלופה.
אם זה ממוצע לאלופה, אז זה פחות או יותר מה שאתה אמור לכוון עליו.
נכון. זה בסדר אם נגיע לזה. זה אומר שאתה עושה 75%, חזרנו למצב, מרקו ואחרי זה בחר, החזירו אותנו למצב, שאנחנו מסוגלים להעמיד אחוזי הצלחה, שמביא עדיפות.
שנייה, רגע.
זה אחד. רגע, זה אחד. זה לא להעמיד אחוזי הצלחה שלא מאפשרים לאתגר לך את האליפות, זה משהו אחר. זה היה לך עם שפיגה ב-93-7, זה היה לך עם לכאורה עם אלישה ב-2009-10, גם עם הקיזוז וגם עם עונה מאוד חריגה של הפועל תל אביב. אתה מבין מה אני מתכוון? אני חושב שאם רוני היה לנו עונה כזאת, ואם אברהם אולי עונה אחת כזאת, אתה מבין את הרעיון שאני מתכוון.
אני חושב שאני אוסיף למה שאתה אומר, משהו אם רוצים ככה איזושהי נקודה לדאגה, זה שבעונה הזאת היו יותר מדי התמודדויות מול הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, שלא היינו שווים את הניצחון. וכשאתה עושה נגיד 75% ומנצח את היריבות שלך בקרבות הישירים, זה מגדיל מאוד מאוד את הסיכויים שאתה בסוף תסיים עם תואר. כשאתה עושה 75% כמו שאתה אומר אליפות ממוצעת, והם יעשו פחות או יותר אליפות ממוצעת אבל ינצחו אותך בראש וראש שלא תצליח לנצח אותם, זה יהיה לך הרבה יותר קשה לקחת תואר. אופק,
אני קודם כל זה מעניין מה שאתה אומר על הראש בראש, שווה בדיקה גם. אני רציתי להגיד למתן שכשמסתכלים על העונה הזאת, מסתכלים על שלב בתים אחרי עשור, מסתכלים על שתי עונות מחוברות עם מעט מאוד הפסקה בגלל הקורונה, ובעיניי זה שם את הסיפור של האחוזים, שאתה משווה לעונות אחרות, לעונות סטנדרטיות, לעונות שהיו בעבר, באיזשהו עירבון מוגבל. זה הכל.
הלוואי, הלוואי שאני אתבדה, שאני רואה את העונה, למרות שגם היא תהיה קשה לבחינה, כי היא גם מתחילה באומס לא נורמלי עד נובמבר, היא גם לא סטנדרטית, אבל לא משנה, אני לא צריך שמכבי תעשה 75%, 80 ומשהו אחוז. אני צריך שהיא תשכנע אותי שהיא מסוגלת לעשות את זה. זה לא אותו דבר. כי לפעמים אתה זוכה מוקדם, אתה מוריד רגל מהגז, או מאבד מוקדם ומוריד רגל מהגז, או מתעדף מפעלים אחרים. כי אם פתאום, סתם, תעפיל לליגת אלופות, לא לחינם אף קבוצה ישראלית שהפילה לליגת אלופות, לא זכתה באליפות, באליפות למרות שרובן, חוץ מאולי פעם אחת מכבי תל אביב, היו הקבוצה הכי טובה בליגה מבחינת סגל וזה. זה שואב ממך כל כך הרבה אנרגיות וצומות וצומת לב, אגב גם של הצוות הלוגיסטי, ופשוט שם את המערכת במקום שכל כך מתעדף את זה, ובצדק ובסדר שמתעדף את זה.
בוודאי, מה, כל אירוח זה אירוח, כל אירוח משחק, זה מה שהקבוצה מתעסקת בכל השבוע, כל המועדון.
ואז אתה אומר בסדר, אז אם אתה נעשה נגיד את זה, אין לי ספק שאפילו 70 קצת תהיה הצלחה גדולה, אבל זה ישכנע אותי, מה היכולת כאילו
אוקיי, אז אני אקח את מה שאתה אומר ואני אחבר את זה לזה שאנחנו הולכים לדבר עוד רגע על המיני משברו, על מכבי תל אביב באר שבע, ואז לרוץ בליגה בעצם עם הסיבוב המצוין שהיה לנו. שמעתי את רז מאיר, אני מודה שוב, אני לא שומע את האנליסטים, אולי אני לא בסדר, אני לא שומע, וחבר אמר לשמוע את רז מאיר בכמה נקודות, ורז מאיר אמר מאוד יפה, הוא אמר, הקצב שבו שיחקנו בבית באירופה, עם פראג וברלין ופיינורד, היה קצב כזה גבוה, שכשזה נגמר, ואת הקצב הזה הבאנו לליגה, דרסנו את הליגה. זאת אומרת, אם יש יתרון בשלב בתים שעשינו עכשיו, שהוא אמנם לא צ'מפיונס, אבל הוא כן של קבוצות יותר טובות מאיתנו, מועדונים יותר גדולים מאיתנו, זה, הבנפיץ היה בליגה, בדיוק בסיבוב אחרי. אם אני זוכר נכון, אז כשהתחלנו את הריצה של הסיבוב של ה-12 ניצחונות וטקו, מול קטמון, מול הפועל ירושלים, בירושלים, זה היה רגע באותו שבוע דלתי גם דוניו נתן את ה-1-0 מול פראג בבית, ובעצם התחלנו איזשהו בליץ, הגם שהפסדנו בפראג בחוץ, והפסדנו בפיינורד בחוץ, בכל זאת, הקצב שהבאנו לליגה היה מטורף.
נכון, ומה המחיר?
כן, אני חושב גם שדיברנו על זה בהסקטים לאורך העונה, בדיוק על זה, שמכבי התרגלה לשחק בהילוך הרבה יותר מהיר, וזה באמת היה במקביל לפריחה שלה בליגה, התוצאות היו מאוד יפות. אולי אם נגעת בזה, אז שווה להגיד שהמשברון השני בעניין יחסי קהל כרטיסים מועדון, היה באמת סביב המיני מנויים לקונפרנס ליג, ששם לדעתי הייתה תקלה מאוד גדולה, אף אחד לא אישש לי את זה משום מקום, גם האמת לא ניסיתי לבדוק יותר מדי, אבל אני לא אתפלא אם מישהו יגיד לי, שעל זה הסתיימה הקדנציה של בנדוב, על זה שהאצטדיון לא היה מלא, בשלושה משחקים האלה בבית. אני גם חושב, אתה עושה לא לא לא, בסדר, 100%, זה התיאוריית קורסה שלי, אני לא בטוח שלא. גם לא בטוח שכן, סתם משהו שעבר לי בראש, אני חושב שאם היינו ממלאים את האצטדיון במשחקים האלה, היינו יכולים הרבה יותר לאתגר את הבית הזה, עם כל הקושי שהיה בו. היינו מאוד מאוד קרובים, גם בהפסד לאוניון, וגם ב-0-0 מול פיינורד, שזה היה המשחק עם הכי מעט קהל בשלב בתים הזה, ובעיניי, זאת אומרת, היה פה מפגן כוח עצוב של האוהדים, במובן הזה שהאצטדיון לא היה סולד אאוט, והיה שם סיפור, אם אתם זוכרים, עם המשחק פיצוי, להזמין חבר וכל מה שכרוך בזה, אבל בזה, כמו שאמרתי, עוד נתעסק.
לטענתו של אסף, רק אני אגיד שהוא טוען שזה בא ממנו, שהוא זה שמיצה ורצה...
שמעתי וקראתי.
בסדר, אני לא... טוב, נחזור לזה. אז דיברתם נכון על הבנפיט שיש מזה מבחינת הקצב, ראינו את זה אגב גם בעונות אחרות עם שלב בתים, לפעמים בליגת אלופות, וכמובן שעל איזה מחיר, והמחיר גם אתה משלם אותו לקראת סוף העונה, של עונה מאוד מאוד עמוסה ואינטנסיבית. שלב בתים מבחינתי המרגש, אני יודע שיש כאלה שקוראים לזה, ולפני זה קראו לליגה האירופאית, גביע הטוטו של אירופה או זה, אני משחקים באירופה, כיף לי בהם, אני חושב שזה חשוב למועדון כמו מכבי להיות באירופה, מכל כך
הרבה בחינות. למה היית צריך את ההערה הזאת? למה היית צריך את ההערה הזאת בכלל? שלב, פיינורד, ברלין ופראג, תגיד, איזה גביע הטוטו, סליחה.
לא, אבל גם אם זה אגב בית כמו שמכבי תל אביב קיבלו, לא משנה, כאילו, אגב, יש שתי גישות, יש גישה שאומרת, תביא לי את המועדונים הכי גדולים, אני בגישה של תביא לי את המועדונים שאני יכול לנצח, אני רוצה לנצח, אני רוצה לעלות, אני רוצה...
אני איתך, תביא לעשות
שמינית. אני רוצה לצבור דירוג, אני רוצה לעשות כסף, אני רוצה להתקדם בשלבים.
אלא אם יש אוהדים שאוהדים נגיד שני מועדונים כמו מכבי חיפה וליברפול ויכולים לפגוש את ליברפול, את זה אני יכול להבין, נגיד מכבי חיפה ומילן.
תשמעו, היו פה ערים שהיה כיף לבקר בהם, אני עוד מבקר את הנסיעה להולנד שנדפקה לי, אבל גם בהקשר הזה של האוהדים ראוי לציין, כאילו שני מפגני כוח מאוד מאוד מרשימים, גם בברלין גם בפראג, כמי שהיה שם, חוויה לא נורמלית, בלי קשר לסוג של המפעל וכולי, מכבי ממש שטפו בירוק את הערים האלה, וזה היה כיף גדול לנסוע וליהנות, וכשנתרגל לזה, אז גם התוצאות
יהיו יותר טובות, אני בטוח. כן, בהחלט, היה פה חבלי לידה, מה שנקרא, והסתגלות, בלי צל של ספק, קצת נאיביות אולי טיפה בחלק מהמשחקים, אבל גילינו,
אם אני זוכר נכון, אז מהניצחון שלנו הרביעה בטדי על הפועל לירושלים, גם את כל המשחקים שהפסדנו בקורנפרנס הפסדנו בגול אחד.
כן, אבל צריך להיות כנים ולהודות שנגיד המשחק חוץ בפיינורד לא המשחק של שער אחד הפרש, כאילו זה
נכון, והמשחק של פראג, והמשחק שבפראג אולי היה שיכולנו להשיג תיקו
אפילו יותר, שהיינו יותר טובים.
דין דוד שם נגמר לו אוויר בדרך לשער, והצילי בהחמצה שהוא לא החמיץ
מודם. נכון, והשער שספגנו זה שער שבאינבר לא עובר, נכון. בסדר, אבל סך הכל, לא התבזנו בכלל, למרות שהתוצאות, כאילו אתה מסתכל עליהן, לא תוצאות טובות, אבל גם לא מבחינת, אני לא חושב שהתבזנו מבחינת תוצאות, ולמרות שהן לא טובות, ובטח שלא מבחינת הכדורגל. חוץ ממשחק החוץ בברלין, שהיה חצי אלתור אחרי שהחליטו מראש לזרוק אותו, והודו שאחרי שפתאום ראו את הכמויות של הקהל אז הם עשו שינויים וזה, ולא באנו מוכנים. חוץ ממנו, מה שנקרא, להסתכל בלבן של
ברלין, הזכיר קצת את קיירת, נכון? בנחיתות, בחוסר ריכוז, בהתאמה במערך שהיה נראה לא טוב, אולי אני טועה.
בעיקר בגישה. בעיקר בגישה, אני חושב שמכבי, להבדיל, כן, אבל מכבי כשהיא שיחקה באולד טראפורד, היא לא הרגישה כל כך רגשי נחיתות, כמו שהיא עלתה בברלין, עם להעיף כדורים, בלי לנסות לחבר מסירות, וגם לא להצליח להעיף את הכדורים, זה היה ממש
טוב, ממש מבחינת הכדורגל. אני חושב שכן מכבי נתנה שם יותר מדי כבוד, אבל... דווקא נגד טוטנהאם נגיד שחר.
לא, כבוד כן, אבל היא ניסתה יותר לשחק, אני אומר לך. זה היה פשוט לא לעניין מה שהיה בברלין מבחינת כדורגל. גם הצוות המקצועי די דיבר על זה אחר כך, שבאמת שם היה משהו לא
מחובר. ובמשחקים האלה באמת שם בכל התחילת עונה, עם הגביע טוטו אירופה וזה גילינו, וגם אחרי זה פה לירושלים, אם הגענו עד לשם, אז את מחמוד ג'אבר, שבאמת כיף של שחקן, אני תופס ממנו.
מעניין כמה, בגלל שבטח לא נדבר על זה בסוף, מעניין כמה משחקים כמו המשחק נגד נתניה הוא יכול לתת בעונה. משחק מחזור האחרון. הוא היה טוב בצורה משמעותית מכל מה שקרה על הדשא. לא רק מנטע ומאור לוי ששחקו לידו, הוא היה יותר טוב מכל מה שקרה על הדשא, בפער.
הוא היה מוהם, הוא היה מוהם, גם דיברנו על זה בסקט, שהוא אגב, זה מצחיק, אמר, אז אותו, התייחסתי לזה באותו פרק, כמה השורה הסטטיסטית מתה, כי היה לו שורה סטטיסטית מזוויעה, והוא היה הכי טוב במגרש.
כן, זה היה... לפעמים המספרים לא מספרים את כל הסיפור.
כן, אגב אני חייב להראות, אגב אם התחלנו פה מספרים, אני שמעתי, אמרת את האנליסטים, אז שמעתי סתם, כי לפעמים מתפנה לי זמן, ואני, אין לי הרבה זמן פנוי, ואני מצליח לשמוע רעיון. אז לאחרונה שמעתי את הרעיון ממש השבוע עם דרור שמשון, סליחה, שבוע שעבר, ודיברו שם על מרחקים, על כמרצים וזה, וכאילו, והצינו שחקנים סויים, וכל כך הפריע לי, שאף אחד לא התייחס לזה, של כמה מאבק הוא פעולה שמוציאה ממך אנרגיה, שאתה לא יכול לצפות שאבו פני ירוץ למשל, כמו שרצים מחמוד ג'אבר או, או, כן. או מאור לוי, כשהוא נכנס לכל כך הרבה מאבקים, זה לא סתם מאבקים, כל מאבק של אבו פני זה מאבק שדורש ממך כן, המון
אנרגיה. זה כמו מאבקים על הריבאונד בכדורסל, מי יכול בכלל לחמת את זה אחרי זה למרחקים, או לכמה ספרינטים שמת, כשאתה נאבק בשחקנים מתחת לסל, קופץ לשיא הגובה שלך, וצריך בזמן הזה להיות להניח יד ולהיות במגע עם מישהו.
ושאתה גם נמוך יותר, וזה אומר שאתה מקבל להיות יותר מכות בזה, יש איזה משמעות.
מאידך, הרעיון הזה, שהוא הפרק היחיד ששמעתי של האנליסטים עד רז מאיר, היה פרק מעניין מאוד, וכשהוא דיבר שם על מרחקים, ודיבר על זה שלא צריך לרוץ את המרחק המרבי, אלא ספרינטים, ודיבר נגיד על הפציעה של ג'אבר, שהגיע אחרי שהוא יצא מקום ראשון במבדקי אמסטרינג, בעיניי זה מידע ממש טוב שמנגישים ככה לאוהדים.
חד משמעית, אני מסכים מאוד. אגב, ב-NBA דיברנו על זה גם, שנותנים לך כאילו דוח פציעות של כל שחקן, לפני כל משחק, מה כואב לו, מה זה, אם יש לך הבדל בין probable, למייבי, לכל מיני כאילו, חבל שאין את זה.
עזוב, פרוטוקול מסודר אחרי פציעה. מה צריך לעשות? מה שקורה כששחקן מקבל מכה בראש במגרש, מה עושים כששחקן נוקע את הקרסול וכולי. נדבר רגע על הסיבוב המצוין שעשינו בליגה?
רגע, שתי הערות קטנות על לפני, על החלק הזה. היו שם באמת, היו שני הפסדי ליגה, והם היו מאוד מאכזבים. אחד נגד מכבי תל אביב ביכולת, כי אמרתי, אנחנו באמת באנו, אמרתי, אנחנו יותר טובים. אנחנו, כאילו אחרי הרבה זמן, יש לנו סגל יותר טוב. אנחנו כאילו נראים יותר טוב במשחקים אחרים. פירקנו אותם באלוף אלופים. אמרתי, וואלה, אני לא יודע אם ננצח, אבל בוא נביא דומיננטיות, ופשוט היו הרבה הרבה יותר טובים מאיתנו במשחק הזה בבלומפילד. כאילו, נכון שלא היה שם איזו סכנה, וזה לא היה בדרך לתבוסה, אבל באמת הם הכתיבו את הקצב, הפרדיגם שלהם, זה מה שעבד. ואני מודה שקצת תחזב אותי, לפחות היה לנו את התירוץ של אנחנו מגיעים אחרי משחק מול פיינורד באינטנסיביות מאוד מאוד גבוהה, והם מול אלקשת או משהו כזה, איך שלא קוראים לקבוצה הזאת, שמה לעשות, זה מה שמאפשר לך להישאר עם יותר אנרגיה, ויותר מזה יחזב אותי ההפסד להפועל באר שבע, שזה, אנחנו אולי נגיע, מבחינתי שמדברים על הרגע של העונה, אז הרגע שלי בעונה שעברה היה השאר של שירי ב-2-2 בבלומפילד. הרגע של העונה הזאת, זה הרגע. ההפסד הזה להפועל באר שבע, זה הרגע. לצאת מהצדון לילדים, עם הילדים, ולהגיד להם, מי שלא מסוגל לעמוד נפשית, מנטלית, בהפסדים האלה, אין לו מה לחפש איתי במשחקים. זה חלק מהעניין. ורק ככה אנחנו מגיעים וגם זוכים בתארים, בסופו של דבר. זה ההפסד קשה.
אני מסכים. ובכל זאת, לך תראה מה צייצתי אחרי אותו הפסד. אתה רוצה שאני אשתף עם ההסקט, אני אשתף.
בוודאי.
צייצתי שאנחנו יותר טובים, ושהמשחק הזה הראה שאנחנו יותר טובים, ושאנחנו נסיים את הטבלה מעליהם. זה משחק שקורה פעם ב10 שנים, לא לקבוצה שלנו, בכלל בליגה. קבוצה שולטת בדשא 80 דקות, הקבוצה השנייה לומדת על השאר, שני פנדלים, שניהם בהרחקות הזויות, אם הציל לא נוגע בכדור וזה 1-1, יש מצב אנחנו עושים גול בצד שני. אם אופרי ארד לא תופס ככה את שכטר, מה סיכוי ששכטר שם גול בכלל? זה משחק של פעם בעשור לכל הליגה, זה לא יכול לקרות. באמת, זה לא יכול לקרות. אז לצאת ממנו, אני אסקט אשתף את הציוץ הזה, אני אמצא אותו. לבוא ולהגיד אחרי המשחק הזה שנשברים, בעיניי זה, זה להיות הרבה הרבה יותר מדי אמוציונלי ואימפולסיבי מאשר נגיד רציונלי.
טוב, זה חלק גדול מהכדורגל כמובן. טוב, אז
בסדר, אנחנו שומרים את הצד הרציונלי לרגעים קשים פעמים.
אז דיברנו על הסטרץ' הזה של 10 ניצחונות אחרי זה. מה אתה חושב שהפיין אותנו אז, כאילו מה היה...
זה לא היה סיבוב של 12 ניצחונות וטקו?
יכול להיות, כן.
רק הטקו באשדוד.
כן, כן, נכון.
אני אגיד לך ולמאזינים ולמאזינות מה אני חושב. אני חושב שהתעצב מערך, התעצבה שיטה, שכמעט ולא נגעו בו או בה, תשחקו עם המגנים מדי פעם, וזהו. וזה מערך ושיטה שמקסמו את היכולות של השחקנים שלנו. ודיברנו על זה פה בפוד בעבר. שון גולדברג בלם ליד בוגדן פלניץ', בהתחלה שון היה צריך את הביטחון של בוגדן ואת הגודל והפיזיות של בוגדן, ולאט לאט המהירות של שון והיכולת שלו לתקוף את הכדור והיכולת שלו לקחת בספרינט את החלוצים המהירים של היריבות הפכו להיות היתרון הכי גדול של ההגנה שלנו. ואלי מוחמד שלא שיחק כמעט 6 בקריירה לפני זה ופתאום שיחק 6 ליד פני, נהנה פלאים מזה שהקבוצה לוחצת גבוה, שרי ודין דוד לוחצים את שני החלוצים ואצילי ו חזיזה לוחצים את המגנים, וקו הקישור שלנו יכול להרגיש בנוח, שני הקשרים שבאמצע, אלי ופני, יכולים לדחוף עוד יותר גבוה, כי הם יודעים שבוגדן ושון לא יפספס את הכדור, והמגנים שלנו דוחפים בעצמם קדימה, ובעצם היכולות של השחקנים שלנו ממש ממש מוקסמו במערך הזה, ובשיטה הזו ובריצה הזו. אלי מוחמד, זאת הדרך היחידה שלו לשחק 6, כשכל הקבוצה קומפקטית ולוחצת קדימה על חצי מגרש של היריבה, והבלמים מגיעים לקו החצי והמגינים משתלטים ראשונים על הכדור, ואז הווירטואוזיות של אלי מוחמד עם הכדור על שטח קטן בא לידי ביטוי. כשיש שטחים גדולים, כשאלי מוחמד צריך להיות הקשר האחורי היחיד ב-70 מטר מגרש, ולא ב-45 מטר מגרש, הרבה יותר קשה לו להביא את היכולת לידי ביטוי. ואותו דבר אני אומר על עומר אצילי, שלא יצא לי של ספק, שהעמדה הכי טובה של עומר אצילי היא 4-3-3 כזה, כשהוא בכנף, ואם לידו יש שחקן כמו שרי, שמבין אותו, שהוא פסר טוב, שזז המון בלי הכדור, שמושך הגנה, אז ברור שעומר אצילי ימקסם את המספרים ואת היכולות שלו. וכשכל המשחק הזה מרוכז בצד ימין עם שרי ואצילי, אז ברור שחזיזה יכול להביא את המקסימום שלו לידי ביטוי, הן במספרים והן בתכלסיות. חזיזה שלפני זה הוא שחקן פחות תכלסי, הוא יותר דריבלים לא משמעותיים, הוא פחות מסירות עומק, הוא פחות הצטרפות לרחבה. אז אחרי שסיימתי את הנאום המאוד גדול הזה, אני אומר שבריצה הזו, ב-13 המשחקים שבהם היו 12 ניצחונות ותיקו, השחקנים היו בעמדות האידיאליות שלהם, בצורת הכדורגל שהכי מתאימה להם, והביאו את מיטב היכולות שלהם לידי ביטוי.
והיה גם, כמובן אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, אבל גם היה ביצוע יתר נקרא לזה, שלא מעט שחקנים, כאילו שיודעו להוציא מצבים פחות אידיאליים, שגם שלא נבוא מהשיטה, גם במקומות יותר מקרים, להביא יכולת מאוד מאוד גבוהה מעל הליגה. ואז באמת מכבי הראתה ששם בא לידי ביטוי גם איכות הסגל, שהעונה היה איכותי ביותר בליגה. אגב, אפרופו, תגיד, פלניץ' וגולדברג צמד הבלמים הכי מהיר בליגה? דעתך?
הכי מהיר?
כן, כן, הכי מהיר.
בואו נחשוב, חתם וויתור, או אבוביד וויתור, מכבי תל אביב לא, סבורית וזה. נתניה, בטח לא גנדלמן, רז שלמה, שיר צדק, לא בלמים מהירים. סכנין, הפועל תל אביב לא, גם אדי גוטליב גם זר. לא, נראה לי שכן.
נראה ככה.
אני חושב שבראייה לאחור, מה שמעניין, זה שדווקא בתקופה הזאת, היו כל מיני כאלה שאמרו לאן נעלם שרי. בלי להבין שזה הלב הפועם של הקבוצה, ובעצם חלק גדול מהעובדה שהיא מתפקדת ככה, זה בזכות העבודה שלו, גם אם באותו פרק זמן, הוא פחות הביא את המספרים שבאו לידי ביטוי יותר בשלבים המכריעים של העונה, כשבאמת מכבי נזקקה לו, אולי כמו במשחק שהזכרת נגד בקו בחוץ, שהיה את שני השערים שלו ברגע שזה היה נדרש ברבע שעה האחרונה, אבל לאורך ה-13 משחקים האלה, שהוא כאילו תרם הכי פחות, היה לו חלק מאוד מאוד משמעותי בכל ההנאה של הקבוצה הזאת, בהזזת הכדור מהר בין האגפים, ובזה שמכבי מצליחה לממש את היתרון שלה על הדשא, גם אם זה דרך שחקנים אחרים.
אחר משמעית, הוא ממש ניווט את המשחק של מכבי, אני אציין 3 משחקים מהסטרץ' הזה שבאמת היו משהו מבחינה רגשית מבחינתי מאוד משמעותי, זה היה 5-1 בדרבי, בעיקר השאר של חזיזה שם, ששני שחקני הפועל נשכבו, וזה היה גם בפרש של דקה.
אוהד לויטה, בכבודו ובעצמו מתגלגל על הדשא בסמי עופר מהצד הנכון של הגלגול. כן.
אגב לויטה, היה, הוציאו את, אם אתם זוכרים, אחרי הפלטה של גלאזר בדרבי גביה, אחד אחד בית, אז החליפו אותו בלויטה, כן. והוא ספג מתמש בדרבי גביה 2-2 כן. חוץ מ-30 מטר. ובאותו משחק הייתה לי הרגשה שלויטה, ככולם אמרו, אם היה לויטה, היינו עוד 10 נקודות בקופה, היה לי הרגשה שהוא הולך לעשות איזה פלטה ולחטוף משהו בסגנון, והוא גם חטף, אבל גם מ-30 מטר מתמש, אבל לא לחיבור, אלא לידיים שהחליק לו פנימה. סתם איזה הערת אגב. אז היה את זה, היה כמובן את המהפך נגד מכבי תל אביב, באמת משהו שאני, באמת, דקות ארוכות תמיד אחרי זה, אתה אמרת לי, ישבתי כאילו, הייתי מאוד ביקורתי כלפי מכבי, ואמרתי שאחרי זה שראיתי את המשחק, כשראיתי את המשחק, סליחה, אז וואלה, היינו בכלל לא רעים. ואז אמרת לי, כי היית בבאסה. וכשבבאסה, אז אתה יותר, כאילו, אנחנו בכלל, כאילו, יותר ביקורתיים.
ב-3-2, כן? לא פספסתי.
כן, כן, כן. והמשחק השלישי...
זאת אומרת, כן, חצי שני דרסנו אותם, לא פחות ולא יותר.
כן, היה שם, אם אנחנו רגע נרחיב אולי לגבי זה, היה שם משהו, היה הל מרי של בחר. לא היה שם איזה הברקת טקטית בחלק של המהפך, שלהגיד, אוקיי, מצאתי איזה נקודת רופא, הבאתי איזה ג'וקר, שיניתי איזה מערך שהפתיע, לא. היה, אני זורק, ככל שעוברות הדקות, אני זורק עוד ועוד כלים התקפיים, בסוף שלושה חלוצים למעלה.
סן במקום רז, בעמדת המגן השמאלי, זה היה מסט, כי מכבי תל אביב לא שמרו את רז, כי הוא לא יכול ללכת שמאלה. להכניס את דוניו כחלוץ במקום אלי מוחמד, ולהשאיר את האמצע רק עם פני ושרי, זה השיחק הראשון. רגע, לראות שקשה לריין סטרן פיזית, על אף שהוא נתן כדור לגול לדינדה ועוד כדור מצוין לאמצע, הוא היה במשחק טוב ריין, להוציא אותו ולהכניס חלוץ, בסדר? ולהזיז את חזיזה להיות מגן ימני, זה מה שאתה מתאר. זה היה כן. בהדרגה.
נכון, ברור, אמרתי, ככל שרפו הדקות עוד ועוד התקפי, ושהקשר היחיד בגנתי שנשארת איתו, גם מחלץ לך את שני הכדורים שהופכים לשני השערים הראשונים, מהחלוץ של היריבה. שנכנס מחליף.
ובסוף מגיע לשלוף מגיע בקרן. כן,
לעשות את הפינג'ן בקרן.
הקשר האחורי היחיד.
כן. אז זה באמת היה קטרזיס, והמשחק בטרנר, שלדעתי, שם היו הדקות הטובות ביותר שלנו העונה.
בחצי הראשון בטרנר.
בחצי הראשון בטרנר.
ארבעה מצבים ל-100% גול.
אני חושב שהדקות באמת שיחקנו, כאילו באנו בהרגשה של עכשיו להראות שאנחנו הקבוצה הכי טובה בליגה, והראינו שאנחנו הקבוצה הכי טובה בליגה, ואם לא מה שכה, הדבר ההזוי הזה
שקורה שם. לא, גם היה מגיע לנו בגלל האדום ההזוי הזה לנצח את המשחק.
כן, ואז יש, עד היום יש לי מחלוקת עם חלק מהאנשים, על האם לנוכח מה שקרה, בשנייה האחרונה אומרים לך, אתה עם אדום, אין לך זמן להתכונן, אין לך זמן להגיב, היה לגיטימי לשחק כמו ששיחקנו במחצי השני? או שלא היה לגיטימי ומכבי, וזה לא איזה משחק אליפות, ולמרות שכן משחק הוא מאוד מאוד חשוב, והייתה בכל זאת צריכה להמשיך ולנסות לשחק כדורגל, ולא ליפול, ולא למשוך תנן, ולא לעשות הצגות, ולא כל הדברים.
אבל צריך להיות רגע, קצת יותר לשים את הדברים בקונטקסט שלהם. באר שבע שמו את ה-2-1 לפני המחצית, ומלכתחילה היו באיזה מיני מומנטום. אנחנו עם המצב של עומר אצילי, עם מצב של דין דוד, יכולנו לשים 4, אבל באר שבע מישתות של ג'וש וחזיזה ביחד, שמו גול. שגם אם זה 11 על 11, עם המעבר שלהם ל-4-3-3, הספריה עולה לשתישייה קדמית, הם במומנטום. זאת אומרת, ככה או ככה, בלי הרחקה, באר שבע עולה לחצי השני במומנטום. אז בעשרה שחקנים, בלי זמן להתכונן, כשמכבי ב-4-4-1, שדולב חזיזה מגן, הדינמיקה של המשחק לא מאפשרת אחרת. מפה, כל מה שאמרתי, כל הנסיבות המקלות האלה, ועד אבו פאני נשקף 4 פעמים משוך זמן, כל חוץ לוקח 45 שניות, ולג'וש קוין לוקח דקה להוציא כדור, יש פער עצום. כי זה, החלק הראשון הוא נסיבות מקלות לדברים מסוימים שקשורים בסגנון משחק, או בזה שיקח לך 15 שניות להוציא אאוט, או לשוער שלך ייקח 25 שניות להוציא כדור, בין זה לבין מה שתיארתי מקודם, של דקה לשוער להוציא כדור, 45 שניות להוציא חוץ, או מספרים כאלה, או אבו פאני נופל המון פעמים, באמת, באמת, באמת שיש פער עצום, יש מכבי חיפה ויש מכבי חיפה, והחלק השני שתיארתי הוא לא מכבי חיפה, לשכב סתם על הדשא, זה לא מכבי חיפה. להעיף את הכדור למעלה, כשאתה בבונקר, זה בסדר, זה יכול להיות מכבי חיפה. ומתן, כבר אמרתי את זה, גם פה, רבתי על זה עם אנשים ביציאה. מה זה רבתי? תקפו אותי. כשאני שרקתי בוז למי שנופל סתם על הדשא. למה פעני צריך ליפול סתם על הדשא, כשהכדור בצד שני של המגרש, ולא קרה לו כלום?
בהחלט לא סביר.
כן. אוקיי, אז מפה אנחנו מגיעים לעצירה בעצם של מכבי. זה היה
בא... אני רוצה להתייחס לזה ברשותך, ממש בקצרה, אם אופי תרצה להרחיב. קראו שם שני דברים, זה לא בכל המשחקים, אבל בגדול. קרה אחד שקבוצות באו והתחילו לנסות להגיד שאוקיי, אם אנחנו יושבים מאחורה מול מכבי חיפה זה לא עובד, בוא ננסה ללכת קדימה, ננסה לחרוץ אותם. הראשון שניסה היה זיו אריה, אחריו, הוא היחיד שניסה לא לדקות קצרות, אלא ממש לדקות ארוכות, ואחריו ניסו עוד כמה, וזה הגיע בשילוב גם עם ירידת מתח אחרי הניצחון בטרנר, וגם עם העומס הפיזי הזה מהעונה עם השתי הבתים וזה, בדיוק אז התחיל לנשור אותך בתחת, והשילוב של כל הדברים האלה גרם לעצירה מסוימת.
כן, גם הפציעה של רז מאיר שם הייתה פחות או יותר בשלב הזה, המשחק נגד הפועל ירושלים היה כבר לקראת סוף ינואר, 22 בינואר היה 1-1 מול הפועל ירושלים, אחר כך היה 1-1 מול מכבי נתניה בחוץ, גם משחק שהיה משחק חלש שלנו בסך הכל. אוקיי, טוב, אז צריך להזכיר שבקטע הזה בעצם גם הייתה פציעה של רז מאיר, מה ששינה את הצורה שהקבוצה קצת משחקת, גם הגיע אלפונס, זה היה ב-22 בינואר, ינואר הטקו מול הפועל ירושלים, ואז הטקו מול נתניה בחוץ, במשחק שגם היה לא כל כך טוב שלנו, ואז היה 6-0 על אשדוד, שזה היה באמת הצגת יחיד מטורפת של אצילי שם, רביעייה בחצי הראשון, וניצחונות על קריית שמונה והפועל תל אביב, אבל פה מכבי
לא, כבר קצת... הפסד לקריית שמונה. לדעתי.
הפסד לקריית שמונה, נכון. הפסד הבית, הפסד החוץ לקריית שמונה 2-1. מכבי פה בעצם קצת מורידה כבר הילוך, למרות שגם היריבות לא ממש מצליחות לזנב בה, אבל אנחנו רואים כבר שמכבי תקועה קצת. זה לא השטף של ה-13 משחקים הרצופים עם 12 ניצחונות.
יש לי איזושהי מחשבה פה שהיא נובעת כנראה מהזמן שעבר ומזה שאנחנו כבר לא בלחץ. אני חושב שזה שהשיטה עבדה כל כך טוב סיבוב שלם, וזה שכל השישייה הקדמית ושני הבעלמים לא התחלפו, למעט פה משחק אחד דולב ירד וכולי, גרם לזה שהסגל איבד מהאיזון שלו. עכשיו כשזה מצטרף למה שמתן אמר מקודם, שהאיזון מלכתחילה לא היה איזון מטורף, כי היה קיץ קשה ושתי עונות רצוף ובתים ופציעות וכולי, אז בעצם לא היו לנו מחליפים מספיק טובים שיכנסו לנעליים של השחקנים מהרכב הראשון. זאת אומרת, אופרי לא היה טוב כמו שני הבלמים הראשונים, ונטע, או ג'אבר הפצוע האמת, נטע לא היה טוב כמו אחד משני הקשרים באמצע, ומאביס גם כשהוא הגיע לא היה טוב כמו אחד משני הכנפיים, ודוני לא היה טוב כמו דין, ודין בכנף לא היה טוב כמו עומר ודולב. אז בשורה התחתונה מה שקרה זה שדי נגמרו לנו האופציות להפתיע. ואז אנחנו באים למשחק בקריית שמונה שציינתם כרגע, וקריית שמונה לוחצת אותנו יעלום, ואנחנו ממשיכים לצופף באמצע, כי עד עכשיו זה הביא לנו את היתרון, ואנחנו תקועים, כדוגמה אחת כמובן.
זהו, אז זה באמת היה תקופה פחות טובה, ואז עם הטקו לא מחויב המציאות נגד נוף הגליל, באמת, מבחינתי, ואמרתי זה גם אחרי המשחק, טקו שכולו שחצנות, וגישה רעה מאוד, כי כבר הובלנו מול 10 שחקנים של נוף הגליל, זה לא היה תגיד הפועל באר שבע עם זה, וזה, אתה יודע, שגם באו עם איזה מצב נייח, זה לא היה סיפור, פשוט הפסקנו לשחק באיזשהו שלב, היינו בטוחים שניצחנו את המשחק, והפסקנו לשחק, זה היה חבל, ואז אנחנו למשחק בטדי, פשוט ניצחון ענק, אני מזכיר לכם שאמרנו לפני המשחק, שהניצחון היחיד שלנו בטדי, בשנים, הרבה שנים אחרונות, זה אותו ניצחון, מגשר של גילי ורמוט, שלבית"ר ירושלים היה, לאלי תביב יותר נכון, היה אינטרס להפסיד את המשחק הזה, כדי שנהיה בבית עליון, שיוכל לעשות עוד קבוצה שמכניסה לו כסף במשחק שהוא מערך. חוץ מזה, לא ניצחנו בטדי עם קהל, כי היה ניצחון בלי קהל 3-0 בעונה של הראשונה עם בחר, אבל עם קהל, ובאמת זה היה משחק קשה, וידענו להוציא, מבחינתי זה ממש משחק של קבוצה אלופה, לבוא לטדי ולגרד ככה את הניצחון הזה, זה היה משחק של אלופה, משחק חשוב, כי...
התחלנו חצי ראשון לא רע,
הגענו אליו 3 הפרש ממכבי תל אביב, זה היה מאוד מלחיץ, אני מזכיר לכם פרשנים וצייצנים וכותבים שכבר ממש כאילו שמו את מכבי תל אביב כחלק, גם אני אגב חשבתי שהם לגמרי חלק ממאבק אליפות, ושמו אותם אפילו יותר מזה, כאילו משפטים של תאמינו וכאלה, נכון? היה איזה משהו ש...
כן, במומנטום שלהם. כן, אגב, גול ניצחון של מאביס, גול מתנועה יפה באוט שלנו, אוט מהיר, כל החצי הראשון שלנו שם היה לא רע, ואז בחצי השני הלחץ הכריע את השחקנים, זה היה מאוד מאוד בולט למי שהיה בטדי. שחקנים, הקלישאה של משקולות על הרגליים נראתה כל כך נכונה באותן דקות, שבאמת כמו שאמרת, הניצחון הזה סופר חשוב, והתחלנו את הפלי אוף בשש, ושם התקדמנו.
כן, וצריך לציין, בפלי אוף, עם כל זה שלהרבה אנשים נשאר תאמר ממנו, אז אנחנו כן לקחנו גם בפלי אוף את הכי הרבה נקודות מכל הקבוצות, וזו באמת הייתה תקופת הפריחה של שרי, גם עם הטקו מול מכבי תל אביב בחוץ, גם עם הניצחון בבאר שבע, עם השער הזה של אבו פאני, גם עם השער של שרי היפה מול סכנין בבית, היו באמת ככה הרבה פיקים במשחקים קשים, זאת אומרת, זה היה להיאבק על האליפות ממש. אז אני חושב ששם באמת מכבי הוכיחה שהיא ראויה לאליפות הזאת אולי יותר מכל תקופה אחרת, כי כשהכל הולך חלק וקל, אז זה לא כל כך חוכמה, והרבה פעמים אפשר להגיד, זה בגלל שהיריבות חלשות וכולי, אבל דווקא כשזה בא קשה וכן נאבקים מולך חזק, ואתה כן מצליח לגרד ניצחונות בהפרש של שער אחד, לפעמים זה מעיד על עוצמה הרבה יותר, ורק אתמול אולי קיבלנו בגמר הצ'אמפיונס דוגמה למהי ווינריות של קבוצה, שמצד אחד מצליחה לעצור דומיננטיות מאוד גדולה של היריבה, מצד שני בהזדמנות שיש לה להקוץ היא לוקחת גול ולוקחת את התואר הכי חשוב שיש באירופה בעונת משחקים.
אני אמרתי לפני הפלייאוף שאם נשיג 20 כמו עונה שעברה, כמעט בטוח נהיה אלופים. אגב, אני מזכיר, לפלייאוף עונה שעברה נכנסנו ממקום ראשון, במרחק נקודה אם אני לא טועה, וזה מהר מאוד התהפך. ואז עבור משרותו במשחק באשדוד, עם 4 למטה והכל. פה נכנסנו 6 הפרש, או 4 פול בר 7, 6 על מכבי תל אביב, סליחה, ואמרתי שאם נשיג את אותם 20 שהשגנו בעונה שעברה, אנחנו נהיה אלופים. כמה נקודות השגנו? זה לשאלה דווקא לא מכשילה יחסית, כי...
19.
נכון, כי דיברנו על זה שנכנסנו עם אותם נקודות של העונה שעברה, וסיימנו אחת פחות בדיוק, אז סיימנו עם 19, שזה כמובן הספיק.
אני שמח שאתה בודק את ההרנות שלי, זה גם טוב.
זה פחות או יותר, כשאני מדבר, דיברתי על אחוזים, אז בפלי אוף זה יורד, בפלי אוף אתה צריך להשיג פחות או יותר את השני שליש מהנקודות, כי בין הסתם השגת נקודות של כולם יורדת, גם כי המיריבות יותר טובות, וגם כי הרבה פעמים היריבות הקבוצות שמתמודדות האליפות הן הקבוצות הגדולות, הן עשו אירופה, וזה כבר ממש מגיעות לשלב הזה עם הלשון בחוץ. זהו, אז פלייאוף שהתחיל טוב, היה גם היה בטן פחות טובה, והסתיים נחמד לפחות מבחינת המשחק המסיים, ולא נרחיב פה יותר מדי לגבי כל נושא החגיגות. השונות והמשונות שהיו זה.
כן.
קצרה היריעה, שנקרא.
גם זה היה קצת כמו העונה נמרח יותר מדי.
כן. אוקיי, אז בואו נעשה קצת בחירות אולי.
רגע, אני רק אגיד לפני שזה, שאנחנו מסכמים את זה של העונה, להבין כמה היא עמוסה. אלופת אירופה ריאל מדריד סיימה את העונה הזאת עם 55 משחקים, מכבי חיפה סיימה אותה עם 58 משחקים. ואני לא לוקח בחשבון את הניצחון תחי על סכנין, שכולל אותו זה 59 משחקים. זה עומס בלתי רגיל.
כן, כן. אני בטוח שחלק מההכנות לעונה הבאה ייקחו בחשבון גם את הכמות משחקים הזאת, בהתחשב בזה גם שהסיכוי שלנו לשלב בתים הוא יותר גבוה משנה שעברה, בגלל הפתיחה בסיבוב השני של ה... מוקדמות של האלופות. אז בואו נעשה קצת בחירות, אולי נרוץ קודם על הטריוויאלי, אז שחקן העונה שלך, אופק.
נשבע לכם בהן צדקי, שאין לי תשובה טובה לתת לכם. אני חושב שאי אפשר לא לתת לעומר אצילי, בגלל המספרים, 20-10 זה לא 17-7, ולא אפילו 23, ובו בזמן אני חושב ששרי במאני טיים סחב את הקבוצה, ובו בזמן אני חושב שפני היה הכי יציב לאורך כל העונה. עכשיו קחו את זה לאן שאתם רוצים.
טוב, אז אני בגלל הקטע הרגשי שלי שיש בו משהו חמוץ כל פעם שזה אצילי, אין מה לעשות, אז אני הולך עם שרי שנתן סיום עונה פנטסטי שעוזר לי לבחור בו, כולל האישיות, כולל הכל. זה באמת, זה נכון שאם הולכים על מספרים אז לא צריכה להיות שאלה, אבל אם מסתכלים מעבר לזה, אז שרי is my guy.
איזה כיף שקשה לנו לבחור שחקן העונה, באמת אני אומר. שנה שעברה אגב היה לי קל לבחור את שחקן העונה, זה היה דור פרץ מבחינתי.
בסדר, בתוך מכבי חיפה אני מסכים.
היה שחקן העונה מבחינתי, היה לי קל לבחור. כיף שהשנה היה לי קשה לבחור ממכבי, גם שנה שעברה היה לי קשה, אבל השנה זה היה צריך להגיע ממכבי בניגוד לשנה שעברה, והיה מאוד מאוד קשה לי, ומה שנקרא, אם אתה מצמיד לי אקדח לרקב בחוזד, אני חייב להגיד לו שזה נגיד מוחמד אבו פאני, אבל ממש זה כאילו יש לא מעט שחקנים עם קייס, אבל אף אחד שהוא זרח כאילו מההתחלה ועד הסוף, כמו שנגיד על יוסי בניון אצל גרנט באליפות הראשונה, טוב, אני לא אגע פה עוד שחקנים, נתחיל את הוויכוח על זה עכשיו, קטן כן או לא.
אני חושב שהרצפה של פאני הייתה הכי גבוהה, זה מה שאני חושב.
כן, כן, דיברנו על זה שכשהוא חלש הוא עדיין יודע להביא לך הרבה דברים ששחקנים אחרים חלשים לא יודעים להביא. כן, אתה טועל את המשרה. טוב, נתקדם. מה הבחירה הבאה?
הבחירה הבאה זה שער העונה. שער העונה שלי, אני אתחיל, זה השער של שרי בדרבי. זה נכון שהיו חשובים יותר והיו יפים יותר, יפים יותר לא היו, סליחה, היו חשובים יותר, היו ברגעי הכרעה יותר משמעותיים, היה גם השער של שרי מול סכנין שהיה עם משמעות מאוד גדולה, והשער של שרי מול מכבי תל אביב בחוץ בפלייאוף, בעונשין, בתוספת זמן, אבל אני חושב שמבחינה אסתטית, מה ששרי עשה בדרבי, זה משהו שבאמת כאילו, זה פשוט יפה, יש הרבה סגנונות של שערים יפים, כולל שערים קבוצתיים, כולל השערים האלה שאחד היה נדמה לי מול הפועל תל אביב, שהיה בדיוק כמו שער שהוא נתן פעם מול שטקוס קשואה בבאר שבע, שהוא ככה רץ עם הכדור ונותן לו מכה כזאת מה-16, אבל פה השער בדרבי, כן, 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 אבל השער בדרבי באמת היה כאילו מיקי בינימט כזה לבעוט ביתה, אתה יודע, כשלדוניו זה נכנס מול הפועל ירושלים, היה ברור שזה פוקס לא נורמלי, אבל השער בדרבי היה מלאכת מחשבת של אומן, ואפשר להגיד את זה על הרבה שערים של שרי כולל העונה, אז זה שלי ואתם תגידו מה שלכם.
אני רוצה להתקיל את מתן. מתן, פני בסמי אופר מול באר שבע, או אצילי בטרנר מול באר שבע?
לא, אצילי אני חושב. כן, אבל מבחינתי השער
מה סלווה, זה... מה סלווה ברזילאי היה, זכרונו לברכה, היה אומר על המקום הזה, שהכדור נכנס בו. אתה לא מכיר?
לא, משולש, אני לא...
נשלח את המאזינים, מחפש את זה. איפה שמחביאים משהו, לא משנה, כן?
בוידם אני לא יודע, טוב לא חשוב, אבל
שער של וייסמן, אם אתם לא מבינים למה אני שמח, שער של וייסמן 1-0 לוויאדוליד.
יפה, כל הכבוד. אבל השער זה מבחינתי זה שרי מול סכנין, כי זה רמת ביצוע שלא שייכת לליגה הזאת, לתת שיפ כזה תוך כדי החלפת רגליים, עם לחץ של שחקן, גם בלחץ של המשחק, וזה באמת, אני מדבר עכשיו נטו, כאילו מבחינת, זה לא השער שרוצים מני אחר ברגש, וזה לא, אבל מבחינת, אני אגיד לכם שזה אחד משני השערים שהכי התרשמתי מהביצוע שלהם, העונה באווירן, זה היה זה, והשער של אוניון ברלין. הביצוע היה באמת יוצא מהכלל.
תראה כמו שאמרת מקודם על שחקן העונה, כמה אפשר לבחור, אז תראה כמה שערים שונים מנינו פה. זאת אומרת, שרי בדרבי, ושרי, אתה סכנין, ואני נתתי שני גולים נגד באר שבע במשחקי עונה לחיבורים.
זה עוד לפני אם אתה נכנס לרגשיים, שהרגשיים על חיידין דוד שנתה, או חזיזה או זה, אבל זה משהו אחר.
אוקיי, בוא נעבור הלאה. מה הקטגוריה הבאה, עמית?
הקטגוריה הבאה היא הפתעת העונה מבחינת שחקן, הפתעה, תגלית, פריצת, תיקחו את זה לאן שאתם רוצים, אם אתם רוצים אתם יכולים לבחור שניים ולסווג ביניהם. אני אסיים, תתחילו אתם, אופק ראשון.
לא, לא, מתן, מתן.
מה, בכלל אין לי ספק שה-MIP של העונה הזאת זה שון גולדברג, הפך מלהיות שחקן... שאתה אומר מגן שמאלי שני שלישי כזה, שיכול גם שחק אולי בלם שמאל בקו של חמישה, לאחד הבלמים הכי טובים בליגה. וחייבים לציין פה גם את מחמוד ג'אבר, שהפך משחקן שחוזר להשאלה, שחקן לגיטימי בסגל, אני מניח שרוב האוהדים גם ירצו, וגם הצוות המקצועי, אני מניח לתת לו מקום יותר משמעותי בעונה הבאה, ועדיין זה לא להפוך להיות אחד השחקנים הטובים בליגה בתפקידך. ולכן, עם כל הצער, שבדע, לא באמת צער, כן, אבל הרצון לפרגן לג'אבר והכל, זה צריך להיות שון גולדברג. שאגב, גם לא יש קייס לשחקן העונה.
אז אני רוצה, לא, אין לו קייס לשחקן העונה, לשון גולדברג, התחיל כל המשחקים הראשונים שלו, בוגדן עשה לו, עזוב, לא משנה. ראיתי שעכשיו בחור בשם ניצן, עושה בטוויטר משחק אחרי משחק, הוא רואה את המשחקים של כל העונה, והוא כותב עליהם. אז אני מציע שנראה... נלך ביחד ונסתכל על החמישה שישה משחקים הראשונים של שון, שבוגדן עשה שם את רוב העבודה והוא היה בצילו. לצורך הדיון אני מעלה את דין דוד, כי דין דוד עשה בליגה 15 פלוס 5, שזה 20, שערים ובישולים, אם זה לא ברור, ליד עומר אצילי שעשה 30, הבא בתור בליגה זה נגיד שבירו, שיש לו 18, או תורג'מן שיש להם 17, ולשחקן שבא מאשדוד, שגם לא היה הרכב, שחקן הרכב קבוע באשדוד, ולא היה חלוץ יחיד באשדוד, ללחץ של מכבי חיפה, לעונה כזאת אינטנסיבית, לבאמת סוג אחר של כדורגל, לתת עונה ראשונה של 15 ועוד 5 בליגה, וגולים בטוטו, גולים בליגה אירופית, גולים בגביע המדינה, בעיניי זה סופר מרשים לעונה ראשונה. שכל העיניים עליך וכל הלחץ עליך, והוא חתום על הרגע הכי מרגש בשנים האחרונות.
וצריך להזכיר לגבי דין דוד, שאומנם בליגה לקח לו ככה זמן להתחמם ולכבוש, אבל גם באירופה הוא הבקיע שערים, וזה היה מאוד משמעותי, וגם אפילו בשער שלו בהולנד, לדעתי יש לו איזשהו משקל, שחקן שעשה פריצה, אני לא חושב שיש אחד בקהל של מכבי שיכול היה לתאר לעצמו שהוא יגיע לכאלה מספרים, אז כל הכבוד לצוות, הוא גם התחיל בנקודה שלא הייתה כל כך פשוטה, אני חושב שבאיזשהו מקום שלושת החלוצים שלנו התחילו באותה עמדת זינוק של בוא נראה מה אתם שווים, בוא נראה מי מכם נותן את האקסטרה ומוכיח שיש לו מקום בהרכב של מכבי, ודין דוד עשה את זה בצורה סופר מרשימה, ובאמת ברגע שהוא גם צבר את הביטחון והתחיל לכבוש, אז היה רצף מאוד מאוד משמעותי, ולמכבי היה על מי לסמוך, והרבה מאוד מהשערים היו שערים ראשונים, שזה יותר קשה כמובן לכבוש מאשר בהמשך המשחק, כשאתה מבקיע את השני, שלישי או הרביעי, אז בהחלט מתמודד ראוי על איזשהו תואר במכבי. אני מסכים ששון גולדברג זה באמת ההפתעה והפריצה והתגלית, שחקן שהסתובב בליגה ולא כל כך מצא את מקומו ודרכנו הגיע לנבחרת, אז גם שפו לבוגדן, כי באמת בלם טוב עושה גם את הבלם שלידו איכותי יותר, אבל אי אפשר טיפה לקחת מהאשראי לגביו. ג'אבר זה שיחוק גדול מאוד של הצוות המקצועי בעיניי. אם שון גולדברג זה היה כזה, בוא ניקח אותו ונראה מה הוא שווה, לגבי ג'אבר, עצם הבחירה להשאיר אותו בסגל, הייתה מהלך מאוד מאוד משמעותי, שאני לא חושב שמישהו ידע בכלל מי זה, אחרי שנתיים, אם אבו פני התבשל בחדרה בליגת העל, אז ג'אבר התבשל בליגה השנייה, זה הרבה יותר קשה לתת עונה כזאת כפעם ראשונה, מישהו בקבוצה מובילה בליגה הראשונה, שיחוק מאוד מאוד גדול של הצוות המקצועי. עכשיו נלך יותר...
רגע, משהו קטן, כן, באמת כן. רוצה שופק, יספיק איתנו את הכל, אבל משהו אחד שאני חייב. דיברת על השער של דוד בפיינורד, זה שער של המשחק לא היה משמעותי, אבל זה שער שאולי, שכנע לשים את הצוות המקצועי, לשים אותו גם באותה עמדה בשמאל, במשחק העוקב בדרבי, ולרצוח משם את הפועל.
כן, בהחלט ניקח גם את זה. עכשיו אופק, בוא נתחיל איתך, הרגע הגדול של העונה מבחינתך.
אוי, זה קל מדי. דין דוד ב-3-2, יש סטיקר שרץ בכל מיני קבוצות וואטסאפ שאני יושב שם על המדרגות ובוכה, אבל כמובן שהכיתוב זה אנחנו מסתבכים היום, כי תמיד אני פסימי לפני המשחק. אני חושב שזה הרגע, וואו, רגע אושר מזוקק שלא חווים הרבה באצטדיוני כדורגל. זאת אומרת, חווים דברים שהם ליד ודברים שהם קרובים, וחווים ספקטרום מאוד רחב של רגשות. הרגע הזה שהכדור נכנס לשער, וואי, למה אני בכלל אמשיך לדבר? תורך, מתן.
למרות שהמשחק שאופק דיבר עליו זה המשחק היחיד שמוקלט לי פה על הטלוויזיה ולא נמחק, למרות שצפיתי בו גם אחרי זה, אמרתי, הפסד להפועל באר שבע 2-1 בבחינת, בזעיר אנפין, חורבן יהודי תקומה. זה היה כאילו מבחינתי רגע מכונן של איך קמים מזה וקמנו מדהים.
כן, טוב, אני לא יכול שלא לקחת את הרגע שאופק אמר, ה-3-2 על מכבי תל אביב, בטח יהיה רגע סופר זכור של העונה הזאת, אבל בשביל הגיוון, אז אני אגיד, ה-1-1 של שרי בבלומפילד מול מכבי תל אביב, זה רגע ש... בוא נגיד ככה, אחר כך עוד הצטערתי על זה כמה וכמה פעמים, אבל זה רגע שכשהובקע השער והסתיים המשחק, אמרתי לעצמי, עכשיו לגיטימי לצעוק פה יש אליפות.
אני צעקתי יש אליפות.
אני צעקתי
בלומפילד יש אליפות.
כן, גם דיברנו על זה בפרק אז על המשחק, ואז כתבו לי כל מיני אנשים, לא הגזמתם, איפה אתם לא נזרים מהנחס ומהעין ומהכל, אז בסוף באמת זה היה רגע מכונן מאוד באליפות הזאת, והצלחת באותו רגע אפשר היה להתחיל לחרות את השם שלנו, עם כל זה שעוד נכונו לנו דאגות אחריו, זה בפירוש גם אני חושב האופן שבו הובקע השער, זה לא היה סתם אחד אחד, אלא האופן שבו הובקע השער, וכמות הצילומים שאחר כך רצו בקבוצות וואטסאפ מאלף ואחד זוויות של השער הזה, זה היה פשוט פנטסטי, עם הכיוונון של ג'וש את החומה ואת שון גולדברג, זה היה פשוט כיף של שער, כיף של שער, שאני בטוח שנזכור אותו לא פחות מה-3-2, אפילו שהיה דרמטי פחות ולא ניצחון והכל, זה היה ברגע מאוד מאוד משמעותי, ושרי כמו שרי יודע לעשות לנו את זה לפנתיאון. עוד משהו על העונה הזאת שטרם נאמר, יהיה לכם הזדמנות גם בפרקים הבאים, אז מילות פרידה, אופק.
מתן.
אז אני אגיד, עונה מאוד מרגשת, מבחינתי זה היה לחזור אחרי, מאז לא, זה יודע, אני גם החרמתי את המשחקי הליגה בכיזוז, שבו מתי פעם אחרונה, שלחתי לכמות משחקים, והשנה הלכתי, שברתי סי מבחינתי, 51 משחקים, אבל ללכת למשחקים ולחוות שבליגה בעיקר, שכל שער הוא שער מתמודד לאליפות. זה לא אותו דבר כמו שער שכל פעם כיף לכבוש וכיף לנצח, אבל שאתה מנצח ואתה יודע שזה ילד לך במקום חמישי לרבי, זה לא כמו שער שאתה הולך עכשיו איתו לאליפות, וכל פעם זה גורם לך לעוף הרבה יותר גבוה ביציע ובאוויר. ו... בניגוד לאליפות הקודמת, נכון שהיא הייתה יותר מרגשת כי הייתה 10 שנים, אבל היא הייתה בלי קהל ברובה. ופה זו עונה שלמה, שאתה חווה עם הקבוצה, גם בחזרה מהקורונה, מהקהל, גם עם הסיפור הזה של האליפות, גם ששוב, שאתה בא כפייבורית, ובמידה מסוימת, וכקבוצה הכי טובה, לא כמו מה שהיה העונה שעברה לדעתי, כל הסיפור הזה באמת היה, התפוצצות רגשית אחת גדולה, ואני ממש 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 נהניתי מהעונה הזאת, ממש.
אופק.
אני חותם כמעט על כל מילה של מתן, ומוסיף שהעונה יכולתי ליהנות מכדורגל ישראלי. ממש יכולתי ליהנות עד כמה שאפשר ליהנות מכדורגל. זאת אומרת, מהוואטסאפים, מהדיונים, מהשיחות, מהפודקאסטים, מהטוויטר, גם ברגעים פחות טובים, כמו שאמרתי בהתחלה, גם ברגעים פחות טובים, הייתה לי את היכולת לקחת אוויר, להסתכל על התמונה הרחבה. מספיק שיחה אחת עם חבר אוהד מכבי תל אביב כדי להבין כמה אנחנו טובים. מספיק איזה קרב ציוצים אחד עם אוהדי הפועל באר שבע כדי להבין כמה הם מפחדים מאיתנו ואנחנו עליונים עליהם. פשוט הייתה עונה נהדרת בהקשר הזה, ומשפט אחרון, מלא 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 רגעים מרגשים של חיבוקים והרמות ילדים ביציאה, משחקי בית, משחקי חוץ, אירופה, כן ירבו. מהעונה הזאת קיבלתי את כל מה שאוהד יכול, צריך ומסוגל לקבל כדורגל הישראלי, למעט צ'מפיונס.
כן, אז טוב, אז אני מצטרף כמובן לכל הדברים המרגשים שאתם אמרתם, ואני אתן את שלי, חזרה לאירופה לשלב בתים, היה לי דבר מאוד מאוד משמעותי, זה חלק גדול מהחוויה, בטח כשמכבי מביאה כאלה כמויות של קהל למשחקים האלה, אז אתה מרגיש חלק ממשהו שהוא הרבה יותר גדול מאיזושהי חוויה פרטית שאתה חווה, זה משהו מאוד מאוד משמעותי בעיניי בחיים של אוהד כדורגל. ועוד דבר שנלווה לי לזה, זה המון משחקי חוץ, חלקם גם כשאני עייף אז הבת שלי גוררת אותי ולא מוכנה שאני אוותר עליהם, אז גם לראות את זה ככה באופן מאוד מאוד ראשוני דרך העיניים שלה, כשהיא פעם ראשונה בבלומפילד, פעם ראשונה בטרנר, פעם ראשונה בטדי, פעם ראשונה בנתניה, פעם ראשונה במושבה, לא יצא בסוף, אז זה גם ככה מאוד מאוד הוסיף לי לחוויה, ומסוג העונות שאתה אומר, כן ירבו, לשם כך נתכנסנו, וזה נורא נורא מזכיר ככה חוויות ילדות, אני המון שנים לא הייתי בכל כך הרבה משחקי חוץ כמו השנה, ובוא נגיד הסיום של העונה שהיה טיפה חמוץ, אולי אני אומר הוא ייתן לנו גם את הספתח היותר טוב לעונה הבאה, כי אנחנו נבין שאנחנו לא מושלמים וכן צריך עוד וכן צריך לעבוד על זה כדי שזה יתחיל כמו העונה הזאת ואולי אפילו ישתפר. המון תודה אופק על ההשתתפות.
איזה כיף, תודה רבה לכם, ושוב, שנזכה לעוד עונות כאלה, ולאי הסכמות שלי ושל מתן.
מתן, להתראות, תודה רבה.
תודה, תודה, תמשיכו לעקוב, יהיו לנו, כמו שאמרתי, פרקי סגל, בתקווה עם אופק ועם נדב, ועם עמית נעשה איזשהו פאנל מורחב לגבי, זה מבחינתי פרק חשוב, יהיו לנו גם כמה רעיונות מעניינים, אז תמשיכו לעקוב, כמו שאמרתי, בתקווה, כל שבוע בפגרה, אנחנו מתכוונים להוציא פרק.
כן, זאת בהחלט הכוונה. אני הייתי עמית פרלה, נהניתי מהעונה הזאת, אנחנו מתכוונים ליהנות גם מהפגרה וגם מהעונה הבאה. ירוק עולה, תודה רבה גם ליונתן אברהם שנותן תמיכה טכנית מאחורי הקלעים. שיהיה לכם המשך שבוע טוב. אני שואל, למה בך?